חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים. השבוע נקרא פרשת דברים, ונוכל לדבר על נקודה אחת שמאפיינת את התקופה ואת המצב שאנחנו חווים. תחילת הפרשה, משה רבנו מוכיח את עם ישראל, ואומר להם, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל, ולבן, וחצרות, ודי זהב, ואומר עליכם בעת ההיא למור, לא אוכל לבד יישאת אתכם. השם אלוקיכם ירבה אתכם, ואינכם היום ככוכבי השמיים לרוב. השם אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם, אלף פעמים יברך אתכם כאשר דיבר לכם. איכה עשה לבדי תורככם, ומסעכם ורבכם. מוריי ורבותיי, תחילת הפסוק, חז"ל מבארים שמשה רבנו דיבר לעם ישראל ברמזים ומנה להם שבעה מקומות, שבעה כישלונות, שבעה עבירות שנכשלו בהם, כמו שמפרש רש"י, ובתרגום ובמדרש כל מילה יש לה משמעות, מה זה בעבר הירדן ומה זה במדבר, וכן על זה הדרך, הכל רק כדי לרמז על כל הכישלונות של חטא העגל, ועל התלונות, ועל חטא המרגלים, ועל מחלוקת של קורח, וכן על זה הדרך. והשאלות הן, מוריי ורבותיי, שאלה הראשונה נשאלת, למה משה רבנו אמר להם מילה אחת שהוא מתכוון לאיזו טרגדיה שהייתה, איזה אסון, איזה מחלוקת קשה? למה הוא אמר רק מילים קצרות שבהם הוא רימז להם את הכישלונות שלהם? וחוץ מזה קשה, למה הוא כתב כל ישראל, אשר דיבר משה אל כל ישראל, אשר דיבר משה אל ישראל? המילה כל נראית מיותרת, כך שואל הבן איש חי, שזה לך אור המיותר. חוץ מזה, למה צריך להגיד לנו, היכן הוא הוכיח אותם, בעבר הירדן, מה העניין שבדבר, מה זה משנה את, מהו מקום התוכחה? ושאלה רביעית גם כן, משה רבנו אמנם התחיל את התוכחה ברמזים, אבל אחר כך, לאחר מכן, הוא המשיך והרחיב את הדברים והוכיח את עם ישראל. אז מה הרוויח ברמזים האלה, כאשר הוא אחר כך ממש שותח בפניהם את כל הכישלונות שלהם? ועוד שאלה קשה קצת, שמשה רבנו סותר את דבריו, שהוא אומר להם, אני לא אוכל להנהיג אתכם לבדי, כיוון שהקדוש הוא ירבה אתכם ככוכבי השמיים. אז הקצד הוא ממשיך, יוסף השם עליכם אלף פעמים, הרי הדבר יקשה את זה פי אלף. מה ביאורם של הדברים? נקדים לכך, מוריי ורבותיי, כאשר נתבונן מנהג העולם, לצערנו הרב, ישנם רבים כאלה, שאוהבים לומר, אני אוהב להגיד דוגרי, הכל בפנים. ככה האדם הוא חושב, הוא אדם אמיתי, הוא אומר את כל האמת בפרצוף. למה ללכת ולהסתתר ולהתעטף ולהתפתל, איך לומר? הוא אומר את הכל בפנים. ובשם האמת, הוא מצדיק את עצמו על ההנהגה שלו. אבל תורתנו הקדושה מלמדת אותנו אחרת. כשבן אדם מוכיח את חברו, צריך לחשוב גם על כבוד חברו, שלא להיכשל. ולכן, נבוא לבאר את הדברים בצורה מסודרת. דבר ראשון, משה רבנו רוצה ללמד אותנו איך הוא הולך להוכיח את עם ישראל. הוא אומר משפט אחד, מילה קטנה, רמז, הוא לא מדבר, הוא לא אומר דוגרי בפנים. וכשהוא אומר בחצרות, הוא מתכוון למחלוקת קורח שיהפכו להיות חצרות חצרות. במילה קטנה, לא פירש אפילו את העבירה, אלא כדי שהם יבינו לבד מהמקום את הדבר. זה דבר אחד. דבר שני, משה רבנו מלמד אותנו, איכן מקום התוכחה בעבר לירדן. למה? אומרים חז"ל שהכוונה היא בגלל שמשה רבנו הוכיח אותם רק סמוך לפטירתו דווקא, שזה היה בעבר הירדן, המסע האחרון של דור המדבר. למה? כיוון שהוא למד את זה מיעקב אבינו. יעקב אבינו, מתי הוא הוכיח את בניו? הוא הוכיח אותם רק בסוף. מתי הוא אמר לראובן שבלבל את יצועי אביו? רק בסוף, לפני פטירתו. אז אומרים חזל במדרש, כך כתוב במדרש, מפני מה אמר, למה יעקב אבינו לא הוכיח את זה רק עד סמוך למיטה? אמר, ראובן בני, אני אומר לך מפני מה לא הוכחתיך כל השנים הללו, כדי לו שלא תניחני ותלך ותדבק בעשיו אחי. מוריי ורבותיי, דברים קשים לומר אותם, אבל המדרש הזה מלמד אותנו עד כמה מסוכנת התוכחה. לפעמים התוכחה דוחה לגמרי. אומר יעקב אבינו, אם הייתי מוכיח את ראובן באמצע ימי, עלול להיות שראובן היה עוזב אותי והיה מתחבר לדרכו של עשיו רחמנא ליצלן. עד כדי כך, לכן בחר יעקב אבינו להוכיח את ראובן, מתי? רק לפני פטירתו. כי אז הוא יודע שאחרי שהוא ייפטר, יישב עם עצמו ויעשה חושבים ויחזור בתשובה. כך משה רבנו להוכיח אותם רק עד לפני פטירתו, כי אחרת מי יודע מה התגובות היו. זו הדרך של התוכחה, זה הדבר השני. ולכן גם מוסיף חידושי הרים, הוא אומר דבר יפה, שאחרי כאותו יצחון, מדוע רק אחרי אקותו הוכיח את בני ישראל? אז כותב החידושי הרים, שכל זמן שקיימים עמים חזקים, עדיין אין להם ביטחון שיכנסו לארץ ישראל. אבל כאשר ניצחו, אז הם עכשיו רגועים ושליבים, והם בטוחים שיכנסו לארץ. רק אז, כי הוא בן אדם רגוע, אפשר לתת לו תוכחה. שזה גם עוד בדרך אגב, מלמד אותנו כיצד ואיך ומתי להוכיח. דבר השלישי, מהי צורת התוכחה? אומר מרן בן איש חי דבר נפלא. למה כתוב לו את כל בני ישראל, כל מיותר? אלא הוא בא לרמז לנו כיצד האדם יוכיח. הוא מביא דברי המהר"ם שיף, שהכוונה היא שבעצם הוכח, תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. אומר המהר"ם שיף, מה הכוונה? כשאתה מוכיח את החבר שלך, תשתדל לא לדבר איתו דוגרי בפנים, אלא תדבר כאילו על איזה חבר, כאילו על איזה בן אדם אחר, שראה שהוא עשה כך וכך, כשהוא יודע שגם הוא נכשל בדבר הזה. אז כשהוא ישמע שמדברים על אחר ככה, ממילא הוא יתבונן ויתעורר לחזור בתשובה. זו הדרך שהתוכחה תתקבל. לכן כשמשה רבנו בא להוכיח, הוא לא דיבר למישהו מסוים, הוא לא דיבר קודם כל על הפלג הזה ועל הפלג הזה, אלא דיבר לכלל ישראל, כדי שכל אחד יכול להגיד, זה לא אני, זה אחרים, אבל מצד שני הם שומעים את התוכחה, ומזה יסיקו את המסקנות, כדי ללמוד אחר כך לחזור בתשובה. ועל השאלה הרביעית, למה אחר כך העריך משה רבנו, אז באמת ראיתי דבר יפה, שמביא בשם האמרי אלימלך, כיוון שהקדוש ברוך הוא, אחרי שמשה רבנו הוכיח אותם וראה שהם מתעוררים לתשובה בתוכחה שלו, אז הוא החליט להאריך, כיוון שכאשר אדם חוזר בתשובה, הופכים הזדונות לזכויות, אז הוא העדיף כמה שיותר יהיה להם זכויות. לכן הוא העריך, כך מביאים בשם בעל קדושת הלוי, הרב ברדיצ'ו. ובאמת, אם אנחנו נראה בסופו של דבר, מלמד אותנו משה רבנו, כשאדם רוצה להוכיח, איך הוא צריך להוכיח, מהי הדרך להוכיח, עד כמה הוא צריך לחשוב, לא לפגוע בשני, איך להיות זהיר בכבודו של השני, וזהו הדעת תורה, זו השקפת תורה, איך לא להיות דוגרי בפנים, אני חייב להגיד לך את הכל מפורש, זה דרך קלוקלת, לפגוע בשני, אולי זה מרחיק את הבן אדם. ההפך, תמיד צריך לעשות את זה בצורה הכי נעימה, כדי שתוכל להתקבל, יוכלו הדברים להתקבל. ואנחנו רואים עד כמה התורה חסה על כבוד הבריאות. הרי למשל במחלוקת קורח. כתוב, וידבר השם אל משה למור, אמור אל אלעזר בן אהרון הכהן, וירים את המחתות מבין השריפה, ואת האש זרי הלאה. למה, שואלים המפרשים, האור החיים הקדוש שואל, למה הם אור אלעזר בן אהרון הכהן? למה הוא לא דיבר עם אהרון עצמו? למה הוא דיבר עם אלעזר בנו? אלא אומר האור החיים הקדוש, הטעם לכך, בביאור השני הוא מסביר, בגלל שעל ידי אהרון נעשה משפט ומת ומקריבי המחתות, לא רצה השם שיעשה על ידו הרמת המחתות. פירושם של דברים, עד כמה רגישות, שלא יחשבו שהוא שמח לעד. אז לכן הקדוש הוא אמר, לא אתה אהרון, אלא אלעזר יעשה את זה. כי אחרת יתפרש שהנה אהרון הכהן שמח שהם נפלו תחתיו בגללו. דומה לכך מצאנו דבר שני, מצאנו באתון של בלעם, כתוב הרי אצל האתון של בלעם, ותראני האתון ותת לפניי, זה שלוש רגלים. אולי נתת מפניי, כי אתה גם אותך הרגתי ואותה החייתי. אומרים חז"ל שהאתון הרי דיברה עם בלעם, היא מתה. למה? כדי לא לבייש את בלעם, שיגידו, זו האתון שהוכיחה את בלעם. פירושו של דבר שבעצם המלאך אומר לבלעם, גם אותך הרגתי, פירושו של דבר שאת האתון הוא כבר הרג, אבל אולי נתתה הייתי גם הורג גם אותך, ואותה יחייתי, הייתי מחיה אותה. רק מפני כבוד הבריות, שהוא דאג לא לבזות ולא לבייש את בלעם, לכן הרג את האתון. מוריי ורבותיי, אם על כבוד בלעם הרשע, הקדוש חוכס לא לבייש אותו, מה שאין צורך בכך, קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, בן אדם לחברו, בן אדם לשכנו, בן אדם לבני ביתו, עד כמה צריך להיות זהיר ונזהר, שלא לפגוע. בדומה לכך מצאנו גם כן דוגמה נוספת. הגמרא במסכת ברכות בדף כף זין עמוד ב' אומרת, על מעשה רבן גמליאל עם רבי ישוע, שהוא יעמיד אותו וצייר אותו, והורידו את רבן גמליאל, רבי ישוע הוא היה מבחינת גדולה בתורה, הוא היה גדול שבכולם, אבל למרות הכל רבן גמליאל היה נשיא, כי זה המשיך את השולשלת של הנשיאים של עם ישראל. וכאשר רבן גמליאל החליט להעמיד את רבי יהושע על רגליו, כעסו עליו, איך הוא מצייר את רבי יהושע, אז החליטו החכמים אולי להעביר את רבן גמליאל מנשיאותו. ולכאורה לא יעמידו את רבי יהושע, רבי יהושע הוא היה גדול, אלא הלכו ויעמידו את רבי אלעזר בן חנניה. ולמה? כל זה כדי שחס וחלילה, אם יעמידו את רבי יהושע במקומו, אז כאילו הוא שמח לידו. שמח שעכשיו, הנה הורידו אותך, ועכשיו אני הנשיא במקומך. עד כדי כך צריך להיזהר. לא לפגוע, חס וחלילה. אוקיי, מגיע לו להוריד אותו, כדי שיבין שזה לא הדרך, בסדר. אבל אל תכאיב לו את הלב. אל תזרם מלח על הפצעים בשפת העם. לכן לא יעמידו את רבי יהושע כנשיא, אלא את רבי אלעזר בן עזריה באותה תקופה. מצאנו אותו דבר, דוגמה נוספת, שמסמלת את הימים האלה, על קמצא ועל בר קמצא נחרב את המקדש, מה שמספרת הגמרא בגיטין בדף נ"ז עמוד א'. הגמרא הרי מספרת, כיוון שהוא הזמין את קמצא ולא את בר קמצא, ושם טעה השליח, והוא פתאום בא לשמחה, מוצא אותו, מבייש אותו, מוציא אותו, אפילו שהוא ניסה לבקש בתחנונים שלא יבייש אותו, לא שמע בקולו, ובגלל זה הוא הלך והלשין, וממילא נחרב את המקדש. כל זה למה? פגע בכבודו של אדם. זה מביא חורבן בית המקדש, כלל ישראל, רחמנא ליצלן. עד כמה קשה הדבר הזה. כמו שמסופר על הרב מבריסק, שפעם אחת הייתה איזו פרצה קשה מאוד בענייני השחיטה, והחליטו להיכנס כל השוחטים עם הרב מבריסק כדי לעשות תקנה, כי היו שוחטים שהם לא היו הגונים. והנה האספה הזאת היא כמובן הייתה מפה לאוזן בצורה נסתרת, אבל לא הצליחו להסתיר את זה לגמרי. אחד מאלה השוחטים שאינם מעוגנים שמע על האספה, ואז החליט לבוא להשתתף, למרות שלא הוזמן, והופיע במקום, והתיישב במקום, ולא יכלו לפתוח את כל הדיון בנושא הזה, בגלל שהוא היה, ניסו לרמוז לו לצאת וכו'. לא מצליחים, הוא לא יוצא, הוא לא מעניין אותו. מצד שני, ניסו לדבר עם הרב מבריסק, אולי שיוציא אותו. אמר להם הרב מבריסק, מקובלני, שלא נוכל להצליח במשימה שלנו, אפילו שהמשימה שלנו היא תורנית, שמירת חומות הכשרות, אבל אם אנחנו נוציא בן אדם ונפגע בו ונבייש אותו, התוצאה של כך חורבן בית המקדש, גם כל התכנית שלנו לא תצליח. לכן זה לא צריך להיות על חשבון. אפשר לעשות את הדבר, אבל מבלי לפגוע בשני. מסופר, ראיתי בספר אוצרות התורה, מעשה נפלא מאוד, שמסופר שמה על, בספר מעילו של שמואל, מסופר על רבי שמואל אהרון יודילביץ', כמה הוא היה מקפיד ונזהר מאוד שלא לפגוע בן אדם לחברו, למרות שהוא היה דרשן מעולה. והנה, מה קרה? פעם אחת, לצערנו הרב, רבה של העיר נפטר. ואז הגיע יום כיפורים, ביקשו מהרב יודילביץ' שהוא יגיד, שעה דברי חיזוק וכל נדרי, עת רצון, זמן שכולם יש להם התעוררות לחזרה בתשובה, זהו הזמן לעורר את הציבור, לחזק אותם, וידעו שהרב יודילביץ' שאם הוא מדבר, זה דברים חזקים מאוד. אז ביקשו ממנו הציבור, אמר להם, מורי ורבותיי, אני לא מוכן לדבר. למה לא מוכן? זה הזמן, נפסיד, יום הכיפורים. בשום אופן. מדוע? הסביר להם, אמר להם, אתם יודעים שבבית הכנסת יושבת האלמנה, אשתו של הרב, שהיא באה להתפלל. היא רגילה שכל שנה בעלה עומד ודורש בכל נדרה. ועכשיו מה יקרה השנה הזאת? שבעלה לא נמצא. לא מספיק שהיא בעצם במשבר של האלמנות שלה. עכשיו פתאום יש מישהו אחר שמדבר במקום בעלה, ודאי שהדבר הזה יעורר בבכי ומשבר נורא והיום, שהיא תראה את המציאות כאילו תופחת על פניה שאחרים עומדים במקום בעלה. אמר להם, אין ערך לאותה דרשה, אין ערך לאותו חיזוק, אם זה פוגע אפילו באדם אחד. לכן אני לא מוכן בשום אופן. שווה להפסיד את החיזוק, אבל לא לפגוע. זה מה שמשה רבנו. משה רבנו רצה ללמד אותנו. יש מה להוכיח את עם ישראל. עברו במשך ה-40 שנה שבמדבר, עליות ומורדות קשות, תלונות, ניסו את הקדוש ברוך הוא 10 תמונים. לא היה קל לעבור ולחוות את 40 שנות המדבר. אבל עם הכל, שומר על כבודם, לא לפגוע בהם, כי כדי שתתקבל לתוכך, זה חייבת להיות מתוך אהבה. ובזה נבין את השאלה האחרונה, שבעצם משה רבנו אומר, לא אוכל לבדי שאת אתכם, כי עיניכם היום ככוכבי השמיים לרוב, ומאידך, הוא ממשיך ואומר, יוסף השם עליכם ככם, 1,000 פעמים. זה לא מובן. אתה משה רבנו סותר את עצמך, אתה מתחיל להתלונן בגלל הריבוי, אתה לא מסוגל להנהיג. ומאידך אתה ממשיך ואומר, יוסף עליכם ככם 1,000 פעמים. אז זה בדיוק ההפך, אז לא תוכל להנהיג פי 1,000, יהיה יותר קשה. אז ראיתי דבר יפה, שהובא במעיינה של תורה, בשם ספר אפיקי יהודה. שבאמת מצאנו בתורה שינוי הלשון בברכת עם ישראל. פעמים שעם ישראל התברך, להיות ככוכבי השמיים לרוב, שאין להם מספר. פעמים מצינו שהתברכו עם ישראל, ככל הים וכאפר הארץ, שוב שאי אפשר לספור. והשאלה למה? הרי שניהם ביטוי למציאות שאין מספר לעם ישראל. אז למה פעם כוכבים, פעם ככל ואפר? למשל, לדוגמה, בתחילה, בספר בראשית פרשת לך לך, אז הקדוש הוא מבטיח לאברהם, אבינו את הברכה המקורית הראשונה, ושמתי את זרעך כעפר הארץ, אם יוכל איש למנות את עפר הארץ. זו הייתה הברכה הראשונה. אחר כך, לאחר העקדה, שהוא באמת עקד את בנו, והקריב את העין במקום בנו, ואז המלאך חוזר ואומר לו, כי ברך ברכך, והרבה הרבה את זרעך ככוכבי השמיים, וכחול אשר על שפת הים. שני המציאויות. וכך אצל יצחק ואצל יעקב, פעמים ככוכבי השמיים, פעמים ככל היום וכאפר הארץ. והשאלה היא למה? ומה המשמעות של שני הלשונות האלה? אז הוא כותב דבר נפלא, מתוק מדבש, שישנם שני מצבים אצל עם ישראל. יש מצב אצל עם ישראל שהם נוהגים ככל הים וכאפר הארץ, ביאורם של דברים. הביטוי הזה זה מאפיין את ההנהגה של עם ישראל. אם עם ישראל נוהג ככל הים וכאפר הארץ, אדם דורך על האדמה, האם פעם שמעת שהאדמה צועקת, למה אתה דורך עליי? לא. מה זה ככל הים? נלך לכל הים, אנחנו נראה מורכב מגרגירים גרגירים, שכל גרגיר נשען אחד על השני, ורואים את כולם כחטיבה אחת. זה מסמל את האחדות. אם עם ישראל ככל הים וכאפר הארץ, שיודעים להבליג, יודעים לוותר אחד לשני, יודעים להישען אחד על השני, יודעים איש את רעהו יעזורו, ונוהגים כאיש אחד בלב אחד, אחדות, זו הברכה שככל הים וכאפר הארץ. אבל ישנו מצב שלצערנו, עם ישראל נוהג ככוכבים. כוכבים, אם היה משטח של כוכבים מחוברים, אז לא היינו רואים כוכבים, רואים אולי כוכב. כוכב, כל ההבלטה שלו, זה כשהוא דבר בפני עצמו, אז הוא בולט. זה מסמל את עם ישראל כאשר הוא נוהג כמו כוכבים. כל אחד הופך להיות כוכב לעצמו. חי את הטריטוריה שלו, חי את החיים שלו, דואג אך ורק לאינטרסים שלו, ופועל אך ורק לפי השגת האינטרסים שלו. אבל מה זה יוצר? שנאה, מחלוקת, מריבות, תלונות, הכל יכול להיות. וזה מסמל מצב של כוכבים. ובזה נבין את דברי משה רבנו, מוריי ורבותיי. משה רבנו אומר לעם ישראל בתוכחה, תדעו לכם, הדרך הנכונה זה להיזהר בכבוד הזולת, להרבות אהבה ואחווה ואחדות. אבל לצערי, כל מה שאתם רואים שמתחולל איתכם, כל מה שחוויתם, אני לא מסוגל להנהיג אתכם. למה? כי אינכם, הקדוש הוא ירבה אתכם, אבל ככוכבים, כיוון שכל אחד הוא כוכב לעצמו, כל אחד מחפש את האינטרס שלו, אז ממילא דתן ואבירן וקורח ועדתו, והמרגלים, כל אחד מתוך האינטרסים, המית אסון על עם ישראל, לצערנו הרב, כי הכל נבע מתוך חשיבה אנוכית ועצמית. אז אם אתם ככוכבים, אני לא מסוגל לשאת, לא בתורככם, ולא ברווחם לבדי. אבל, יש אפשרות אחרת. השם יוסף עליכם ככם אלף פעמים, אבל כאשר דיבר לכם, הברכה הראשונה שבירך הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו, כי זרעך כעפר הארץ וככל הים, אם עם ישראל תהיו מלוכדים, כאיש אחד, בלב אחד, איש את רעהו יעזורו, באהבה ואחווה, אין לי בעיה גם אם תהיו פי אלף, אני אוכל להנהיג אתכם לבדי. כי זה המפתח להצלחה, זה המפתח לשלום ולאחדות. מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בתקופה קשה. תקופה שפוקדת את כל העולם, המגפה הקשה, משבשת את החיים אצל כולם. ממוטטת את הכלכלה, את השלום, את השמחה, מה לא, מפרידה בין הדביקים. ואנחנו נמצאים בעיצומם של ימי בין המצרים. ובמרכז של ימי בין המצרים, תשעת הימים, שמסמלים ומתאבלים על חורבן הבית. והגמרא במסכת יומא בדף ט' אומרת, מדוע נחרב הבית? הרי הבית השני בתקופת, הבית השני, היו עוסקים בתורה, היו מקיימים את המצוות, היו גומלי חסדים. אז למה נחרב את המקדש? משיבה על כך הגמרא, בעבור שנאת חינם, כי שנאת חינם שקולה כנגד שלושת העבירות החמורות בתורה. מוריי ורבותיי, אנחנו צריכים להבין מה המשמעות של שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? לכאורה כל אדם ששונא את חברו, זה בגלל איזה סיבה. אולי פגע בו, אולי הזיק לו, אולי לקח ממנו, אולי מתחרה איתו במעמד שלו. כמו שאנחנו רואים בפוליטיקה, איש את רעהו חיים בלעו ממש, שלהגיע, כל אחד רוצה להגיע לשלטון. אז מה ההסבר של שנאת חינם, מוריי ורבותיי? כדי שנבין את זה, אני אביא לכם מעשה. היה פעם אחת, אדם שיש לו חניה פרטית, והגיע לשם איזה אדם זר, וחנה בחניה הפרטית שלו. למזלו, באותו זמן שהוא חונה בדיוק, מגיע בעל החניה. הגיע בעל החניה, הוא ראה בן אדם זר חונה בחניה הפרטית שלו. כמובן פתח את פיו, כמו שהאתון, ויפתח השם את פי האתון, התחיל לדבר אליו בצורה קשה, בצורה פוגעת, וכמובן הדליק את כל הכעסים גם אצל השני, והשיב לו מנה אחד אפיים. מה התוצאה? הייתה התלקחות קשה מאוד, מילולית, ולאחר מכן לצערנו, גם פיזית, לא פחות ולא יותר, אותו בעל החנייה הוציא אקדח וירה בו. נכון שהוא לא חשב לתוצאה, אבל בפועל אותה עירייה הרגה את האדם, והתוצאה היא מובנת שהבן אדם נעצר ונשפט למאסר עולם. והנה לאחר שהוא נשפט ויושב במאסר עולם, יושב וחושב האדם ואומר לעצמו, בוא נתבונן מה קרה. תראה, עכשיו איבד את כל משפחתו. איבד את אשתו, איבד את ילדיו, את נכדיו, איבד את עסקיו, איבד את כל השמחות. מה לא? הכל נאבד. עבור ותמורת מה? תמורת החנייה לכמה דקות. איך זה קורה? האם יש לזה איזה ערך מינימלי מול כל הנזק וההפסד? מול התוצאה הקשה? ודאי שלא. זה נקרא חינם. ודאי שאם נסתכל על עיצום, עצם הוויכוח שהתחיל בחנייה, נראה סיבה צודקת שכואב לו והוא צועק עליו. אבל הסיבה הזאת היא הפכה להיות חינם, בגלל שהתוצאה שהמיתה עליו, היא אין לה כל ערך, כלום שבכלום, מול התוצאה והנזק והצער שהוא הגיע אליו בסוף. זה דוגמה של שנוכל להפנים את כוונת חז"ל, שחורבן הבית נחרב בעבור שנאת חינם. כיוון שבעצם אנחנו צריכים להפנים קצת מה אנחנו מאבדים, מה איבדנו, מה הפסדנו, מה אנחנו מפסידים עד הלום. מאז חורבן הבית, עם ישראל בגלות, ברדיפה, אסונות, שמד, הרג, רצח, אין ביטחון, אין בכלכלה, אין בשמחה, נורא היום, הסבל שחווה עם ישראל. לו נזכה לבניין בית המקדש, להשראת השכינה בתוכנו, הרי עם ישראל יהפך לעם המובחר והמוביל והמנהיג של כל העולם כולו. כל העולם כולו ישחרר לפתחיו. כל הביטחון יהיה דרך עם ישראל. אין אף אחד שיעיז להרים יד כנגד עם ישראל. כולם יהיו כנועים תחתיו. כל המשאבים שיש יופנו לצמיחה כלכלית אמיתית, ולא להשקיע בחומר נפץ, בפצצות, בנשק, שרוב התקציב ורוב המשאבים מושקעים שם לצערנו הרב. לא נצטרך לכל זה. בדיוק ההפך. יוכלו לחלק, לא מה שמחלקים היום, 3,000 שקל, למשפחה לתקופה כזו קשה, אלא יוכלו לתת משכורות לכל אחד, ורק לתת לו את האפשרות לפתח ולפתח את הכלכלה. בגלל שהמצב יהיה אחר, יהיה שפע, יהיה ברכה, יהיה שלום, יהיה שמחה, כל זה במה תלוי? באחדות שלנו, באהבת חינם. מה פירוש אהבת חינם? ומה זה שנאת חינם? היחסיות בין הדברים שמהיבים עלינו, לאחד את הלבבות, לבין התוצאה, זה ממש חינה חינם. זה לא חינם, אלא זה חינה חינם. איך אפשר, כל השנאה יוקדת. אבל נתבונן קצת. מה הקדוש הוא תובע מאיתנו במגפה הזאת? הרי המגפה הזאת היא יוצרת פירוד במשפחה, פירוד בין הידידים, כל האירועים של השמחות, פירוד בכל המקומות שצריך התקהלויות, אסור להתקהל, לא בתי כנסיות, לא עולם התורה, הכל מתמוטט. כל זה הענישה מידה כנגד מידה. כי הקדוש הוא רואה בנו שאנחנו נוהגים ככוכבים, לא חושבים על השני, לא חושבים על כבוד השני, חושבים לדבר דוגרי זה הכי טוב, לדבר בפנים זה הכי יפה. משה רבנו מלמד אותנו, אנא מוריי ורבותיי, אלה ימים של חשבון הנפש, מצב שפוקד את עם ישראל לא פשוט, זה רק כדי לעורר אותנו. אם בגל הראשון לא התעוררנו, הקדוש ברוך הוא מעצים את הגל השני, כדי שאולי סוף סוף נתחיל להתעורר ולהפנים מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. רוצה מאיתנו אחדות, להיות ככל הים, איש את רעהו יעזורו, אחד יחשוב על השני, אחד יחפש לטובת השני, ולא ההפך. במצב שאנחנו נמצאים, שאנחנו רואים לצערנו הרב, את ההסתות הפרועות, אם זה כנגד ראש הממשלה, הרי זה דבר נורא מהיום, כמו שכבר עורר שר הפנים, הרי הדבר הזה יכול להביא רחמנא ליצלן לאיזה חמום מוח לרצוח, לרצח. האם זה יהיה שווה מול כל התחרות הפוליטית הזאת? ודאי שלא. כרגע לא חושבים על זה. חושבים רק להשיג את המטרה. איך להפיל ולעלות ולהפיל על השלטון. זה כל המחשבה. אבל לא חושבים על התוצאות, על ההשלכות. זה החורבן שיש כזו שנאה יוקדת. אם ניקח את ההתנהלות של המשטרה, שיש בתוכם לצערנו, שמאחרים את השם של המשטרה, אני בטוח שרובם אחרת לגמרי. אבל ישנם בתוכם כאלה שמאחרים ומאפילים. הרי המשטרה יש לה תפקיד חשוב ביותר, לשמור על החוק, לשמור על הסדר, לשמור על הבריאות של כולנו. אם היו פונים לציבור בצורה כזאת שאנחנו באים לעזור לכם, לדאוג לכם, לא באים נגדכם, אני איתכם, אנחנו רוצים לדאוג שלא תתפשט המגפה, היו כולם מקבלים. אבל כשבאים כאלה, שבתוך המשטרה נמצאים כאלה, לצערנו הרב שמתוסכלים עם עצמם, ומושפעים מתוך הסתה, מתנפלים על הציבור החרדי, נוהגים באלימות ברוטלית, אוי לנו לראות את המחזות האלה. זה מבטא את השנאת אחים, את המחלוקת, את הכוכביות שיש בנו. כל אחד חושב רק על עצמו, וזה בעוכרנו. אנא מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, זהו הזמן לעשות חשבון הנפש, כולנו, איך להגיע להיות כאיש אחד בלב אחד, להניח ולהתעלות מעל כל האינטרסים האישיים, מעל כל הדברים שמאפילים על האחדות, אם זה העדה, יש כל כך הרבה שמאפיל, הנושא של העדתיות, אם זה נושא של פגיעה בלשון, בדיבור, ברכוש, בממון, בכבוד, בפוליטיקה, בדעות, כל זה צריך לגדוע את זה, להתעלות מעל הכל, ולשאוף שנזכה בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יסיר את המגפה מעלינו. איך הוא יסיר את זה? כדי שנוכל להתאחד, זה כאשר אנחנו נתאחד בלבבות, הקדוש ברוך הוא גם יאחד את הגופות, ואז נזכה שישרה את שכינתו בתוכנו, ויגאל אותנו, ויבנה את בית מקדשנו, ועם ישראל יהיה פאר העולם, ונזכה לכל השפע, והברכה והצלחה במהרה בימינו, אמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על חמישה חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6318.